ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף עין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסואן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 12 שורות מראש העמוד. מיד אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים, ששם כתוב כותרת נושא סלש מבנה. כמובן אנחנו קוראים מתוך השס עוזר, הגמרות שהם הבסיס לשיעורים האלו, ואתם רואים מעוין. במשך הדף אתם תראו מספר מעוינים, מספרנו עד 5, וכתבנו סדרה של שאלות הקשורות ללידה וקדושת בכור. שאלות 2 עד 5 מיוחדות למצבים שונים ברחם, ואם היא יכולה לקדש, כוונה לקדושת בכור. בכור הרי, כפי שהסברנו בעבר, זה ניתן, בכור בהמה ניתן לכהן, והוא נקרב כקורבן בבית המקדש. בנוסף למעוינים, אנחנו עוד מעט נראה שימוש בפס כפול, שלבים להבין מהי השאלה. אז גם כשנסתכל בתוך הגמרא, אנחנו רואים שאלה ארוכה, כי זה יכלול את השלבים כדי להבין מה שאלת רבה שבו אנחנו נפתח הגמרא. עכשיו הגמרא, באי רבה. הלכו באיברים אחר הרוב, או לא הלכו באיברים אחר הרוב. אנחנו שוב פעם רוצים לקבוע האם יש לידה או אין לידה. נפקא מינה לגבי לידת בכור. אם אנחנו בשלב מוקדם לפני לידת הרוב, אז ניתן, כמו שראינו במשנה, ניתן אפילו לחתוך את האיברים ולהשליך אותם לכלבים. אותו ולד לא מקבל קדושה עד לידת רובו. אז השאלה שלנו, האם הלכנו, אם הולכים באיברים אחר הרוב או לא, הוא בעל נפקא מינה, בעל השלכה למעשה. אז הגמרא כאן, כפי שאמרנו מוקדם יותר, עוברת שלבים כדי להבין על מה מדובר. היחידה משואלת הגמרא, היא לימה כגון שיצא רוב במיעוט עבר, כלומר רוב העובר בחוץ. איך הגענו לרוב? כי חלק מהרוב זה כולל מיעוט אחד מן העברים שמשלים את מה שבחוץ להיות רוב, מיעוט אחד מן העברים גם בחוץ, בזמן שרוב אותו עבר עדיין בפנים, וכמבאי אלי, היי מיעוט דברוי, אותו מיעוט עבר, מיעוט הרגל נגיד, שהוא בחוץ, שהוא משלים את השאר של הוולד שבחוץ להיות הרוב, בת הרוב דעבר שדין עלי, האם למרות שאותו מיעוט רגל בחוץ משייכים אותו עדיין פנימה, ששם בתוך הרחם עדיין נמצא רוב הרגל והוא עדיין בפנים, אז אם כן אנחנו מאבדים את הרוב בחוץ והוא לא יחשב כילוד, ואם רצה חותך הוא משליך לכלבים את מה שבחוץ, או בתר רובה דרובר שדין עלי, או שנסתכל על אותו מיעוט רגל בחוץ שייך לשאר העובר שבחוץ ורוב הווי בחוץ, וזה נחשב לידה. אלו הם שני הצדדים לשאלה לפי השלב הזה של הבנה, כי הגמרא מיד תגיד שזה לא, אין כאן שום התלבטות. הגמרא תדחה את מה שאמרנו כהתלבטות פשיטה, דלא שבקינן רובה דעובר ואזלינן בת הרוב עבר. במילים אחרות, אין סיכוי שנאמץ את האפשרות שאנחנו סימנו כאלף בגמרות, אלא פשוט שאם המיעוט הוא בחוץ והוא שייך לרוב העובר, שהמיעוט עבר הזה יישאר בצירוף רוב העובר שבחוץ. כשאנחנו אומרים רוב העובר, הכוונה נגיד לגוף העובר, לא כולל את האיברים שבפנים. נזכיר לפני שנתקדם ברש"י, דיבור המתחיל קצת למעלה מפה, הלכו באיברים כדי מפרש ואזין, כמו שהגמרא תסביר, כבר קראנו אותו כבר, שיצא רובו, איך הגענו לרוב? במיעוט עבר. רוב העובר יצא ומיעוט אחד מן האיברים ישלים ליציאת הרוב. וכמבאי אלי, והשאלה של רבה, שוב פעם בשלב הזה, הלכו באיברים אחר הרוב, דנישתי מיעוט עבר שיצא, שהאם נשלח את מיעוט העבר שכן יצא בתא רובו שבפנים, אחר רוב אותו עבר שעדיין בפנים, ואווה כמאן דלא נפק אי מיעוט ולקה יציאת רוב עובר. ואם כן, אם אנחנו נחבר במו עינינו את אותו מיעוט רגל נגיד, מיעוט עבר שבחוץ לאותו שעוד נשאר בפנים, אז זה יפסיד או מאבד את הרוב שבחוץ. ואם רצה מחתך ומשליך לכלבים ומשום מטיל מום בקודשים לקה, יש איסור בדרך כלל להטיל מום בקורבן. אמרנו שבכור הוא בעצם קורבן, ויש איסור להטיל מום בקורבן. אין כאן הבעיה הזאת, דמותר להטיל מום בבכור קודם שיצא לאוויר העולם, כגון יציאת ראשו או יציאת עובו דרך מרגלותיו, קודם המצבים האלו מותר עדיין להטיל מום, כי אין לו קדושת בכור אם לא יצא הרוב. או לא הלכו, או אומרים שלא הלכו את הבטר העבר שבפנים, ושדים לבטר רוב עובר, דלא שבקינן רוב עובר ונזל בטר רוב עבר. הגמרא, כפי שכבר למדנו, דחתה את זה, אין כאן התלבטות. מיעוט העבר שבחוץ מחובר או שייך לרוב העובר שגם בחוץ, אז הוא לא, אין סיכוי שנשייך את המיעוט עבר בחוץ לרוב העבר שעדיין בפנים. אלא ממשיך הגמרא, כגון שיצא חציו ברוב עבר. יש סך הכל חצי עובר בחוץ, אני מדגיש סך הכל חצי. מה מאפשר הגעה לחצי? רוב רגל. ואם רוב הרגל שבחוץ יש לי סך הכל חצי מהעובר, וכמה בעיה לה, הוא מיעוט דבגבי, אותו מיעוט עבר, עוד פעם הדוגמה של רגל, מיעוט רגל שבפנים, מהו למשדי בת הרוב עבר שהוא בחוץ? אז זה השאלה שרב השאל תשמע. אז נתקדם למצוא תשובה. גם פה יהיו כמה שלבים, אבל בסופו של דבר נראה שינוי כיוון, נגיד בתור הקדמה. תשמע, יצא רובו, ראינו במשנה, והוא חתך את רוב עבר, רוב העובר הבכור שיצא החוצה, ראינו במשנה, הרי זה ייקבר. מהי רובו? אילי מה רובו ממש, עד השתה לא השמינה דרובו ככולו. עד עכשיו לא שמענו את הכלל הידוע והמפורסם, אני לא צריך את משנתנו ללמד דבר פשוט כזה, שאם רוב ממש יצא החוצה, אז יש, ואם הוא חתך אותו הוא צריך לקבור אותו. זה פשוט, הוא צריך לגבור, כי אין מה לעשות איתו, אתה לא יכול להכיל אותו לכלבים, כי רובו ככולו, ורובו ככולו, יש לו קדושת בחור, וקדושת בחור זה קורבן, אתה לא יכול לתת את זה לכלב. אלא לאו, אז על מה כן מדובר במשנה? כגון שיצא חציו ברוב עבר. והמשנה אומרת ייקבר, ובמילים אחרות זה אומר לנו שאותו מיעוט שבפנים נשלח אחר רוב שבחוץ להשלים אותו להיות כאילו רוב נולד ויש לו קדושת בחור, ולכן הרי זה ייקבר. אז זה יהיה תשובה לשאלה שמיעוט שבפנים כן בטר הוא רוב העבר שבחוץ. וכאן אמרנו יש שינוי כיוון, אז הגמרא דוחה, לא, על זה לא מדובר. אלא מה? כגון שיצא רובו במיעוט עבר, וכמה שמלן דלא שבקינן רובו דעובר דבהמה ואזלינן בתר עבר. בעצם אנחנו אומרים בתשובה הזאת שלעולם לא הלכו באיברים אחר הרוב, וזה בנוגע לדוגמה שקדם לזה, דהיינו שאם רוב עבר יצא בחוץ ומיעוט עבר בפנים, לא אומרים שהמיעוט עבר בפנים ילך אחר רוב העבר שבחוץ. אנחנו רואים עכשיו, נסתכל ברש"י ביחד, הדיבור מתחיל לא, ומול תחילת רבנו גרשום רש"י כותב לא, לעולם לא הלכו, מה זה לא הלכו באיברים בתר הרוב. אז לכן אותו מיעוט עבר שבפנים, שאם היינו שולחים אותו אחר רוב העבר בחוץ, היה משלים את הלידה לרוב, זה לא אומרים. ולא שדינו מיעוט עבר בתרובה ומתניתין, אז מה כן מדובר במשנה? ביצא ובו ממש, כלומר רוב העובר באמת בחוץ. ודקה שלך, למה היא צריך? אז שאלנו מקודם בתסריט הזה שהרי זה פשוט, אם רוב העובר יצא בחוץ ואותו רוב עובר הגענו לכך על ידי מיעוט עבר שמשלים את היציאה הלידה לרוב, אמרנו זה פשוט, כגון שהיה מיעוט אחד מן העברים משלים לרוב העובר, ואיץ צריך להשמין את דהבי רובה, ולא אמרין על שדי מיעוט עבר שבחוץ אך הרוב שבפנים ולקה לידה, אלא שדי הבטא רוב העובר הועיל ובהדיה נפיק. למרות שאמרנו מקודם שכולם יודעים שרובו ככולו, כאן יש הפרט שיש בו חידוש, דהיינו הרוב הושג על ידי מיעוט עבר שבפנים, שבחוץ. היה ההתלבטות האם בכל אופן אמרנו שתמיד הולכים אחר הרוב, אז אולי ניקח או נסתכל על המיעוט עבר שבחוץ, בתרוב, הנה כן נלך בתרוב עבר שבפנים, ואז אני אפסיד את הרוב של הלידה. לכן היה צורך למשנה ללמד שלא אומרים כך, למרות שיש כאן סוג של ביטול הליכה אחר הרוב, אבל אנחנו מעדיפים לשייך את מיעוט העבר בת הרוב העובר שכן נמצא בחוץ, וזה החידוש. אנחנו נקרא את התשובה עוד פעם, רק להשלים את התמונה, לחזק את התמונה. אמרנו על מה מדובר, כגון שיצא רובו במיעוט עבר, וכמה שמלן דלא שבקינן, רובו דעובר דבהמה, ויזלינן בתר עבר, הכוונה רוב העבר שעדיין בפנים. ביי רבה, כפי שאמרנו מקודם, אנחנו ממשיכים עם שאלות שהמיוחד שבהם והמקשר שבהם מצבים שונים ברחם שיש לדון האם הבכור שנולד יהיה לו קדושת בכור. ורק נקדים לומר שבמקרה הרגיל והפשוט הבכור יוצא בלידה רגילה דרך הרחם, והבכור, הוולד הזה נוגע בדופני הרחם ביציאתו, וזה מקנה או מקדיש, מקנה קדושה לוולד. זה הרגיל, השכיח. עכשיו, וריאציות. באי רבה, כרחו בסיב, מהו? בתליתו, מהו? יש קטע, שורה בסוגריים, אם אנחנו נדלג, בשיליה אחרת, מהו? כרחתו ויחזתו והלציאתו, מהו? יש עוד פעם, אתם רואים סוגריים, אחרי הסוגריים, בלתהו, חולדה והלציאתו, מהו? הוציאתו, אז הגמרא תתקוף את השאלה הזאת. אנחנו קראנו קצת כמה שורות לתת את הטעם של השורות הבאות, כמה וכמה דברים שבעצם, כמו שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, דברים החוצצים בלידת בכור. אנחנו נחזור כמובן על השורות האלו. ביי רבה עוד פעם, מעוין מספר שניים. יש לידה, עומדת להיות לידה, ובן אדם בא וקרח סביב הוולד סיב. סיב זה דבר שגדל סביב הדקל, מין רשת. זה מין רשת טבעי, ואפשר להוציא את הסיב הזה מעץ הדקל, ויש לו משטח מסוים, אפשר לקחת אותו ולסובב, להקיף, לכרוך את הוולד עם הסיב הזה. מה זה עושה? זה עושה כך, בזמן שהוולד מגיע לצאת, הוולד עצמו, הבחור הזה, לא נוגע ישירות לדופני הרחם, כי הסיב הוא חוצץ. עוד דוגמאות כאלו, בתליתו, מהו? קרח את הוולד בתליתו. אנחנו נקרא כעת את סוגריים באופן ישיר, בשילייתו, מהו? אז זה הגמרא מתקיפה, זה לא שאלה, בשילייתו, זה דרך ולד לצאת עם השיליה, אז השיליה לא נחשב חציצה, ביחד שזה דרך לידה, אלא בשיליה אחרת, מהו? אדם לקח שיליה של בהמה אחרת וקרח את הוולד הזה, הבחור הזה, בלידתו, האם זה מהווה חציצה? קרחתו ואחזתו והוציאתו, מהו? אישה קרחה ידיה סביב העובה והוציאתו, ובזמן שהוולד יצא, בעצם הידיים של האישה שכאילו מיילדת פה, הם הפסיקו, חצצו בין דופני רחם הפרה או הבהמה והוולד. עכשיו רשי בשורה רביעית לפני סוף הקצרות, רשי למטה בקצרות, מקורחה אישה בידיה והוציאתו והפסיקו ידיה בינו לבין הרחם, מי אמרין על כיוון תאורכי הוא לילד את בהמתה לאו חציצה היא, אולי ביחד שזה רגיל, זה דרך לעשות כך, זה לא נחשב חציצה, ויהיה לו קדושת בכור. אנחנו נחזור לגמרא בתוך הסוגריים החדשים. איך ידמי, על מה מדובר בשאלות האלו? אידה נפק דרך רשאי, אם קודם יצא ראש העגל, הוולד, לפני כל הפעולות שתיארנו, אז פטלתי, זה כבר פטלתי לשון פטר רחם, הוא כבר יצא דרך הרחם, וזה לידת בכל לכל דבר, אין כאן שאלה, אלא דנפק דרך מרגלותיו. אני חושב קוראים, יש ביטויים כמו לידת עקוז, אבל לא, לידה שאינו בראש תחילה, אז זה לא נחשב לידת עד שהרוב יצא. וכאן בשאלות ששאלנו עד כה, לפני שהרוב יצא, קרחו את העובר, את הוולד, בצורות שהזכרנו. Okay, ממשיכים עם עוד תסריטים כאלו. בלעתהו חודה, והוציאתו מהו. זה מקרה קצת קשה לדמיין, אבל יש תוספות במסכת כתובות דף דלד כמדומני שאומר לנו שיש מקרים שמופיעים בשס שהם נראים נגיד לא אקטואליים, הם היפותטיים, ובכל זאת הגמרא מעלה את התסריטים האלו כדי לדון בהם. אם מותר לי במאמר מוסגר, יש דוגמאות שעל פני הדברים נראים לא אקטואליים, אבל בשנים האחרונות יש כל מיני התפתחויות מדעיות, רפואיות, שאפשר באמת לקשר את את מה שפעם היה נראה כדוגמה לא ריאלי לדבר שרק היום אלפי שנים אחר הדברים נכתבו, יש מה שנראה קשר, ואפשר זה תלוי בדעתם של הפוסקים אם להשתמש או לקשר בין השאלות הנקרים שאלות מודרניות למקורות שלנו. ו אני במאמר מוסגר, בתוך המאמר המוסגר, חושב שיש לקחת בחשבון שחזל לחזל היה רוח הקודש, ויכלו להגיד דברים שבזמנם לאוכלוסייה שסביבם היו נראים מנותקים מהמציאות, אבל על פי רוח הקודש יכלו לדבר על דברים עתידיים. בזה אני סוגר סוגריים. על השאלה הזאת של בלעתהו חולדה והוציאתו, הגמרא מתקיפה שאין כאן שאלה, הוציאתו האפיקטי, החולדה הוציא את הוולד הזה בלי נגיעה של הוולד ברחם האם, הרי הכל היה בפה החולדה. אז מה כן יש לשאול? אלא בלעתו והוציאתו והכניסתו, כלומר חזרה, והכניסתו והקיעתו, ויצא מאליו מהו. יציאה שנייה, אבל הפעם השני הוא באמת יוצא לבד, עם נגיעה בדופני הרחם של הפרה. הדביק שני רחמים, ויצא מזה, ונכנס לזה מהו. דידי פתר, דלאב דידי לא פתר, או דילמה, דלאב דידי נמי פתר, פטר רחם. האם היציאה מהפרה הראשונה פותרת את הפרה הזאת מלידה השנייה, הוולד לא יהיה בכל כי כבר ילדה. מה לגבי הרחם השני ש הוולד נכנס אליו? האם אחר שהוולד יצא מהרחם השני, האם זה גם יהיה לה כפטר רחם והלידה הבאה לא יהיה בכור או לא אומרים כך. על, על כל הנאמר, תקו. נשאר ללא מענה. ביי רווחה, נפתחו כותלי בית הרחם מהו. והוולד יצא בלי לנגוע. אוויר רחם מקדיש ואיקה, האם מספיק שהוולד יצא במקום שהיה פעם הכותליק תלים האלו, רק התרחבו, אבל זה נחשב עדיין באוויר הרחם, וזה מקדש את הוולד להיות בכור. עוד מה, נגיעת רחם, כאילו ממש מקדשה והלקה, וזה חסר פה. ביי מאור ברב אשי, נעקרו כותלי בית הרחם מהו? נעקרו, ותנו, אז מה השאלה? אם נעקרו הם לא קיימים, אז ודאי שלא יהיה כאן קדושת בכור. אלא נעקרו ותלו לי בצווארי מהי. רשי בשורה שלישית מסוף העמוד, נעקרו ונכנסו לפנים ונתלו לו בצווארו. אז כאן שני צדדים לשאלה. א', במקומה מקדשי שלא במקומה לא מקדשי, רק אם כותלי הרחם נמצאים במקומה, אז הם מקדשים את הוולד להיות בכור, וכאן הם לא במקומה, הם סביב צוואר הוולד. או דלמה, שלא במקומן נמי מקדשי. בי מיני רבי יומיה מרבי זירה, נגממו כותלי בית הרחם מהו? אמר לי רבי זירה עונה. עכשיו תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה, ולפני שנתקדם כמובן צריכים להסביר מה זה נגממו. רשי שלוש שורות מסוף העמוד, נגממו, ניטל מעובי הקטלים מבפנים, סביב סביב. אז יש עדיין כותלי רחם, אבל הם נודקים. אז רבי זירה שומע את השאלה והוא עונה, אמר לי כנגד בוויה, אתה נוגע בשאלה דיבה לן. זאת אומרת, היה לנו שאלה גם בעניין לידת בכור, אבל לא בדיוק מה שאתה שואל. היה השאלה שלנו כזה, דיברי רבי זירה ואמרי לה בא מיני רבי זירה מרבי אסי, גרסה אחרת שכזה, עומד מרובה על הפרוץ. דהיינו, רוב הרחם עומד, והפרוץ שחלקים הם נחתכו, נגיד, הם נפרצו, ויצא דרך פרוץ, והוולד יצא דווקא דרך המקום הזה של פריצה, של שהרחם נפרץ. פרוץ מרובה על העומד, ויצא דרך עומד מי, והוולד יצא דווקא דרך המקום שהרחם נשאר. אלו השאלות שרבי זירה שאל. עד כאן לא הבעיה לי, אומר רבי זירה לרבי יומיה, עד עכשיו לא היה לי שאלה, אלא פרוץ מעובה על העומד. דעיקה עומד בעולם, שיש קטע של רחם שעדיין במקומו, אבל נגממו, לא כאן הבעיה לי. נגממו שאין שום רחם שנשאר במקומו. כפי שאמרנו, הרחם, העובי של רחם נהיה דק, כי החלק הפנימי שאמור לגעת בוולד נחתך משם. זה לא שאלה, אומר רבי זירה, זה לא קם מבעיה לי, זה לא היה לי, לא אצלי שאלה. ובמילים אחרות, כך נראה לומר שבנגממו אין בכלל רחם שמקדש את הבכור. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', משנה חדשה. בהמה שמת עוברה בתוך מאה, והושיט הרועה את ידו ונגע בו, בין בבהמה טמאה בין בבהמה טהורה, tahor. Ha-ro'e tahor. Hagma tavi mekorot la-devarim elu. Aval ma haya yachol liyot? Az yesh efshrut ledaber al על ולד תמי, אולי נחשב כנבלה, וזה יכול לתמי אדם שנגע בו. בכל אופן, במקרים האלו שתיארנו במשנה, הרועה נשאר טהור, למרות שהעובר מת. רבי יוסי הגלילי אומר, הוא מחלק, בתמיה תמי, ובתהורה, אם מדובר בבהמה תורה, טהור, נגיע בוולד מת בתוך בהמה תורה, האמא חיה, רק הוולד מת, אז הרועה שנגע בו יישאר טהור. הנושא שמופיע אצלנו בשוליים, מקורות, דעובר מת במאי אמו, לא מתמה הנוגע בו תוך רחם אמו. א', עובר בהמה תורה לכל הדעות, מה שלא מתמה את הנוגע בו. ב' עובר בהמה תמיה שמת, מחלוקת תנא קמא ורבי יוסי. הגמרא, מאי תמא דתנא קמא? התנא קמא אמר שבכל המקרים העובר מת שנמצא בתוך בטן הפרה החיה לא מתמה הנוגע בו. אמר רב חיסדא, קל וחומר, אם הועילה אמו להתירו באכילה, לא תועיל לו לתעורי מידי נבלה? אנחנו יודעים ששחיטת האם, שחיטת הפרה, מתיר אפילו באכילה את העובר. לא משנה מצב העובר. העובר תותר באכילה על ידי שחיטת האם. אז אם אפשר על ידי האם להגיע להתר אכילה, אז בוודאי שהימצאות בתוך האם תתאר מידי נבלה. זאת אומרת, אין כאן שום חשש של נגיעה בנבלה. רק צריכים להתבונן הקו החומר שאמרנו עכשיו. נקודת ההתחלה זה אם האם מועילה לאתר אכילה, כל זה טוב ונכון לגבי בהמה התורה. אבל התנא קמא אמר את דינו גם לגבי, נגיד, יש לנו סוסה בהרה עם עובר שמת. הרועה מכניס ידו לתוך הסוסה ונוגע בעובר המת, הוא גם טהור. אבל איך? זה לא נשמע על פי ההתר אכילה שדיברנו עליו. אז לכן הגמרא ממשיכה, אשכחן בהמה התורה. ראינו פה מקור לטהר מידי נבלה ובר מת בתוך בהמה התורה, בהמה תמיה מנהלן. מה לגבי ובר מת בתוך בהמה תמיה כמו סוס? אמר קרא, אנחנו נצטט פסוק ויקרא, פרק י' פסוק למתת, נצטט חלקי פסוק, וכי ימות מן הבהמה, זו בהמה תמיה, אשר אי לכם לאוכלה, זו בהמה תהורה. איתקש, יש כאן הקש, בהמה תמיה לבהמה תהורה. מה בהמה תהורה וברא תהור? אף בהמה תמיה וברא תהור. מכוח ההקש, אז יש לנו אתר גם לגבי בהמה תמיה. מי שמחלק, אז כנראה הוא לא לומד את הפסוק הזה לפי ההגדרות האלו, ובמילים פשוטות יותר, הוא אין לו, וכאן אנחנו נדבר מיד על שיטת רבי סגליני, אין לו את ההקש הזה. הרעיון הזה שאם יש לו הקש או אין לו הקש, זה אפשר לראות במהלך הלימוד הרש"י על הגמרא שלנו. אז לכן הגמרא כאן שואלת, ורבי יוסי הגלילי מה הייתה מה שהוא מחלק, נכון, בתוך פרה, בתוך בהמה כשרה, הוא בא ומת, נגיעה בו לא מתמה. אבל הוא בא ומת בתוך בהמה תמאה, נגיעה בה, הוא בא ומת, כן מתמא. מה התאימה? מה הטעם של, של עליו מתבסס רבי יוסי הגלילי? אמר רבי יצחק, רואים? משולש בשוליים, תחת הכותרת מבנה כתבנו שני מקורות לרבי יוסי הגלילי שמתמא. יש כאן רבי יצחק, ובשורה שנייה בשורות הרחבות אנחנו נראה רב נחמה יצחק כמספר שתיים. נקרא שתי שורות של גמרא ואחר כך נתייחס להמשך הסימונים. אמר רבי יצחק דאמר קרא, פסוק ויקרא י' א' פסוק חף ז'. אנחנו נקרא מה שכתוב בגמרא ונוסיף גם מה שכתבנו בין השורות, פשוט המשך הפסוק. אז אמר רבי יצחק דאמר קרא, וכל הולך על כפיו. המילה כפיו זה כמו רגל של רוב הבהמות הטמאות, כמו גמל או סוס. הוא לא מפרסת פרסה שעושה את שסע, היא לא סדוקה. כולם, אני מקווה, מכירים איך נראה רגל הסוס או הגמל. זה כפיו. אז כתוב, בכל הולך על כפיו, בכל החיה הולכת על ארבע. אנחנו קוראים את המשך הפסוק על ארבע, תמאים אין לכם, כל הנוגע בנבלתם יטמע עד הערב. מהלכי כפיים בחיה תמאתי לך. שוב פעם, מה זה מהלכי כפיים? אותם ש... כמו בהמות תמאות שנמצא בחיה, בבהמה שעדיין בחיים, האם תמאתי לך. מי שנוגע בעובר מת הזה תמי. ברשי למעלה קצת בשורות הקצרות, תמאתי לך משום נבלה, תכתיב בספי הנוגע בנבלתם יטמע. סימונים חדשים, אנחנו רואים שימוש בהרגש, ומיד אחר כך יש לנו פס כפול, וגם מילה או מילות מקווקבות. בשוליים אתם רואים את ההרגש בשני כיוונים, עם פס כפול, עם קושיות, לאור הסברו של רבי יצחק בשני כיוונים. כיוון אחד להתאמה, מה שלא אמור להיות תאמה, או לא להתאמה, מה שכן באמת מתאמה. פס הכפול מבליט את הדוגמאות שבקושיות. אנחנו גם הוספנו כפכוף תחת הביטויים להתאמה או לא להתאמה, ואתם תוכלו לראות בלי שאפילו להתקדם בגמרא איך ש הגמרא תתקוף את, את ההסבר המקור של רבי יצחק משני כיוונים, כי אותו סימון הרגש הוא מתחלף כל כמה שורות. אז יש כאן בסך הכל ארבע התקפות, וכל פעם הכיוון מתחלף. עכשיו נתקדם בגמרא. אלא מעטה לפי או לאור דבריו של רבי יצחק, קלות, קלות זה בלי רגל סדוק, סדוקה, או כמו שאמרנו, כף, כפיו, את הרגל כמו אצל הסוס, זה נקרא קלות. קלות זה העובר במאי פרה. אם למשל יש פרה מעוברת, גם עם עגל, אבל עגל משונה, שרגליו קלוטות, והוא מת, קלות במאי פרה להתאמה. זה אמור כן להיות מתאמה כנבלה, מי שנוגע בו. למה? זה מהלכי כפיים בחיה הוא. הפסוק אמר וכל הולך על כפיו, זה מהלכי כפיים, וכאן הקלות הזה, העגל המוזר הזה, קלות בגוף בהמה חיה. ועכשיו נסתכל ברשי, מהלכי כפיים בחיה בתוך גופה של בהמה חיה, דהיינו עובר תמי במי אמו, אז תימי תילך, רשי כותב משום נבלה תכתיב בספי הנוגע בנבלתם יתמע, וגם נמשיך ברשי, אמנם קראנו את זה מקודם, קלות מת במי פרה לתמי שרי מהלכי כפיים הוא. נחזור לגמרה, הגמרא עונה למה זה לא מתמי. מהלכי כפיים במהלכי ארבע, מה כתוב בפסוק שקראנו מקודם? נקרא עוד פעם, וכל הולך על כפיו וכל החיה הולכת על ארבע. והי הדוגמה שהבאת קלות במי פרה, זה לא דוגמה שתואמת לפסוק, והי מהלכי ארבע במהלכי שמונה הוא. איך הגענו לשמונה? כי כשמסתכלים על פרסה מפרסת, פרסה שעושה עד שסע, דהיינו פרסה סדוקה, כל רגל של הפרה של בהמה כשרה, כל רגל נחשב שניים. אז אם לפרה יש ארבע רגליים, בעצם זה שמונה, כי כל אחד סדוק למטה. הקלות הוא ארבע, כי ככה הוא ארבע, הוא לא סדוק. אז התיאור של קלות במי פרה זה נחשב כארבע בתוך שמונה, והפסוק לא תימא את זה. הפסוק תימא ארבע בתוך ארבע, לא ארבע בתוך שמונה. לכן הקלות במי פרה לא יתמה מי שנוגע בו. נמשיך בגמרא. עכשיו הכיוון הפוך. פרה במאי גמל לא תתמה. למה? כי גם זה לא תואם, ואנחנו יודעים, למשל, שזה כן מתאמן. אבל לפי הכלל שאמרת, זה לא אמור לתאמות. למה? דמהלכי שמונה, הפרה, העובר, שהעגל, שהוא העובר, במהלכי ארבע הוא, שמונה בתוך ארבע, זה לא אמור לתאמות, ואנחנו אומרים שכן. הגמרא עונה הולך וכל הולך. בפסוק כתוב וכל הולך על כבבה, וכל הזה לרבות פרה במאי גמל, לרבות לתומה דווקא, כאילו גם התסריט הזה. שאלה עכשיו, הכיוון התהפך עוד פעם. קלות במאי קלוטה לתמי, אלו הם בהמות כשרות, רק מה הם מוזרים. הקלות נולד כך, פרה עם פרסות קלוטות נולד מאימא שגם או נמצא בתוך אימא שגם ככה, האם תורה אלה שנולדה כך, ויש לה ולד שהוא קלוט. אבל מה, יש זה ארבע בתוך ארבע, זה סיבה כן לתמי. ולמה זה שאלה? כי במשנה, המשנה קבע שמה שנמצא בתורה טהור, וכאן הם האם טהורה, אבל זה לא תואם למה שאמרנו כאן כמקור לרבי יצחק. רש"י אומר לתמי במי אמו ומתניתין פסיק ותני, בלי חילוקים בתורה טהור, אבל זה לא צריך להיות טהור כאן. לכן הגמרא שואלת, קלות במי קלוטה לתמי, דמהלכי ארבע במהלכי ארבע הוא, שניהם קלוטים. הגמרא עונה, לאחי העני קו החומר, דרב יצחק. הקו החומר שדיברה על כך שאם שוחטים, אם בשחיטת האם, אבלת מותר באכילה, וכן, גם פה זה מה שיהיה. אז קו החומר שהאם תעצור, תמנע מחלות תומת נבלה. מתקיף לרב אחתבויה ברמי, גם הוא מעלה קושיה. חזיר במה חזירתה, אנחנו יודעים, אני מקווה, שהחזיר היא בהמה אסורה בחילה, אבל מה? פרסותי הסדוקות היא רק לא מעלת גירה. פרסותי הסדוקות, וזה, זה, אז, אז כל חזיר זה בעצם שמונה רגליים בחישובים שלנו. לא לתמי, אם, אם יש חזיר, חזירה שיש בה עובר מת, הרועה נוגע בעובר הזה, שלא לא לתמי, ואנחנו יודעים שכן מתמי. למה שלא לתמי? במהלכי שמונה, במהלכי שמונה הוא. אז לפי המקור של רבי יצחק הביא, זה אמור להיות טהור, ואנחנו יודעים לפי התנא שבמשנה, לפי רבי יוסי הגלילי, הוא קבע שכל מקרה של עובר מת בתוך בהמה טמאה, טמא. אלא אמר רב נחמן יצחק מי אחא. המקור לרבי יוסי הגלילי יבוא מהבא. נפש אשר תיגע בכל דבר טמא, או בנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה, או בנבלת שרץ טמא. אז אם קוראים את הפסוק הזה באופן פשטני, אנחנו לומדים פה שמי שנוגע בנבלת בהמה טמאה, וכי נבלת בהמה טמאה מטמאה ובתורה לא מטמאה, פרה מתה, מה זה לא מטמאה? זה ודאי מטמא, יש תומת נבלה, לא משנה אם מדובר בסוס מת או פרה שמתה. אלא איזה זה, אז מה מדובר בפסוק? צריכים להבין שהפסוק מצמצמת תומה למקרה של בהמה טמאה או חיה טמאה. אז מתי אפשר להגיד שמצומצם להם? זה עובר שבטמאה טמא ובתורה טהור. זה מה שרב יוסי גלילי אמר, והנה המקור. ומאחר דנפקא ליה מדרב נחמן יצחק, דרב יצחק למה לי? מה אנחנו אמורים ללמוד מהפסוק שהביא רבי יצחק? הגמרא עונה, אילו דרבי יצחק, אם לא היה לי המקור שרבי יצחק אבי אמינא כולי לחדרבי הוא דעתה, הייתי חושב שהמקור של רבי יצחק כולי מיועד ללמד את הלימוד של רבי שהוא מופיע בעין א' עמוד א'. כמה שמלן, אז תודות למקור של רבי יצחק אני יכול להרחיב את המקור שהביא רב נחמן בר יצחק לכלול גם ענייננו בעניין העובר שעובר מת שבמאי אמו. אם אנחנו נסכר ביחד ברשי, אילו דרב יצחק הווה אמינא כולי אי קרא שהביא רב נחמן יצחק נפש אשר תיגע, הייתי אומר שכל הפסוק הזה לחדרי ביאטה די אמינא לקמן. כאן הגמר מצטטת ממה שמובע לקמן, אקרא אני חיה בהמה למה נאמרה וכו'. ועובר תמאה דטהור תיפוקלן מהקשה דליאל. אם, כפי שהגמר מציע פה, שאם לא היה לי הפסוק של רבי יצחק, הייתי אומר שהפסוק של שהביא רב נחמן בר יצחק הוא יהיה מיועד כולו ללימוד של רבי, שאנחנו לא הסברנו, אבל אנחנו מספיק לנו לומר שזה היה כל כולו למטרת הדרשה של רבי בעין א' עמוד א', והנושא של עובר עובר מת בתוך אמו, עובר ועובר טמאה דטהור, עובר למשל עובר מת, עובר של סוס שמת בתוך סוסה, הנוגע בו טהור תיפוקלן מהקשה דליאל. זו שיטת התנא קמא שראה בהקש בין בהמה טהורה לבהמה טמאה, שהדגשנו שלמדנו את המקור לתנא קמא. אנחנו לא נתקדם ברש"י, אבל רק לומר שתודות שיש לנו את הפסוק של רבי יצחק, זה מאפשר לנו להשתמש או לדרוש מהפסוק של רב נחמן יצחק הביא גם לענייני עובר תמיה, עובר בתוך בהמה תמיה שזה מתמי. יהיה עוד הרבה חומר בעניינים האלו בהמשך הגמרא. תניא, לפני שנתקדם נשים את תשומת ליבנו לשוליים. יש לנו נושא ומציינים עד עין א' עמוד א', 1. בהמה בכלל חיה, 2. חיה בכלל בהמה, ולמי נפקא מינה. הברייתא שאנחנו עומדים ללמוד ממשיך עד שורה רביעית בעין א' עמוד א', וכל פרטי הברייתא יבוארו בעמוד הבא. אז אין צורך כאן להתעכב כל כך על תוכן הברייתא. יש לציין גם כן שרשי, שכרגיל מאוד חשוב כמפרש הגמרא ולמוד צמוד עם רשי, בשורות הרחבות אצלנו כאן בדף עין עמוד ב', חצי אחרון של השורות הרחבות הם שייכים לגמרא בדף עין א' עמוד א'. אז כשמגיעים לשם ורוצים למצוא הפירוש של רשי על הגמרא, צריכים לחזור לכאן לדף עין עמוד ב'. אנחנו נתחיל את הברייתא. תניא, אמר רבי יונתן, נמתי לו, נמתי זה כמו לדבר, דיברתי, אמרתי לבן עזאי, למדנו לבילת בהמה תורה שמתמה, ונבילת בהמה תמיה שמתמה, נבילת חיה תמיה שמתמה. לכל הדברים האלו יש מקור. נבילת חיה תורה לא למדנו. אם נגיד צבי, שזה חיה תורה והיא מתה, הגופה של הצבי המת לא, הוא מתמה, אבל לא למדנו מניין. אז מה המקור לדבר הזה? נם לי, הוא ענה לי, זה רבן עזאי. הפסוק שהוא מצטט, ויקרא י' א' פסוק חב ז', הפסוק מובא ליל. אז אם רוצים לראות את השלמת הדברים, אפשר לראות, להסתכל למעלה. כתוב, כל הולך על כפיו בכל החיה ההולכת. ובן עזאי מנסה לומר פה שבכל החיה ההולכת זה בא לרבות חיה תורה שמתה. ולמדנו, אולי רק נקרא המשך הפסוק, אני מסתכל למעלה בגמרא, והולך על כפיו וכל החיה הולכת, על ארבע, תמאים הם לכם, כל הנוגע בנבלתם יטמע עד הערב. נמתי לו, אנחנו חוזרים לגמרא, ורבי יונתן עונה, וכי נאמר, וכל חיה זה היה יכול לרבות, והלא לא נאמר אלא בכל החיה, למהלכי כפיים בחיה ודיאטה. זה מלמד על עובר תמי במאי אמו. נמלי, ומה ישמעאל אומר בדבר הזה? הוא מתכוון לרבי ישמעאל התנה המפורסם, היה בר פלוקתא של רבי עקיבא בהרבה מקרים. נמתי לו, אז רבי יונתן עונה, כאן אנחנו מצטטים שוב פעמי ויקרא פרק י' א' פסוק למד ת', וכי ימות מן הבהמה זו בהמה תמיה, אשר היא לכם לאוכלה זו בהמה תורה. ולמדנו חיה בכלל בהמה, ובהמה בכלל חיה. אלו הם מן נגיד כותרות. עכשיו יש הפרטים, חיה תורה בכלל בהמה תורה, חיה תמיה בכלל נכלל בתוך הכלל של בהמה תמיה. וכאן, ואנחנו ממשיכים לדף עין א', בהמה תמיה בכלל חיה תמיה, בהמה תורה בכלל חיה תורה. נגיד, תוך כדי כל האמרות, הכללים האלו, אנחנו גם מגיעים לתשובה לשאלה שנשאלה מקודם, כי חיפשנו מקור לנבלת חיה תורה שמתאמה. ובין הכללים האלו ששמענו, אנחנו עולים על התשובה הזאת. התשובה לא תהיה מפורש בגמרא, אבל תוך כדי הלימוד בגמרא בהמשך הגמרא תגיד משהו. ורשי, ארבע שורות מסוף עין א' עין עמוד ב', שוב פעם, ארבע שורות מסוף עין עמוד ב', רשי באמצע שורה כותב, והוא הדין נמי דאיצטריך לן חיה תורה בכלל בהמה תורה לטומאת נבלות, כדבעין, כמו ששאלנו ליעל, נבלת חיה תורה לא למדנו, ונפקלן מבהמה תורה. רשי מאוד מרחיב ומעשיר את הבנת הגמרות, אבל אנחנו עוד לא קראנו את הקטע הזה בהמשך הגמרה, אבל היה חשוב לציין, כי כשאדם מגיע לסוף הברייתא הוא עדיין מרגיש אז איפה התשובה לשאלה נבלת חיה תורה שזה מתאמה. אז אנחנו מציינים שזה תוצאה מאחד הכללים שהזכרנו, ורשי מה שקראנו מציין את זה. ואנחנו אולי נקדים ולומר שאנחנו עומדים ללמוד את המקורות לכללים ומה נלמד מהכללים. כשאני אומר מה נלמד מהכללים, הגמרא לא תפרט את כל מה שנלמד מהכללים, היא תציין דבר אחד, אבל יש עוד דברים שניתן ללמוד מהכללים הבאים, ורשי מציין את זה בכמה מקומות כאן בהסבר הסוגיה. למשל, שלוש שורות מסוף עין עמוד ב', שוב פעם, הפירוש רשי שם שייך לגמרא כאן בעין א' עמוד א', ולמשל, שם שלוש שורות מהסוף, אחרי שרשי מציין שלוש הלכות שנלמדו רק אחד מהכללים, רשי אומר אל אחד מיני נקט. כשהגמרא תגיד עוד מעט חיה תורה בכלל בהמה תורה, חיה תורה, אגב זה היה נושא שלנו שאלינו כשאלה מה הדין של חיה תורה מתה, אז אנחנו אומרים שחיה תורה בכלל בהמה תורה, והגמרא תציין, הגמרא עצמה באופן מפורש תציין לסימנים, כוונה סימני כשרות שאנחנו רואים אצל בהמה בתורה, גם תקפים לגבי חיה שמעלת גירה, מפרסת פרסה. זה לגבי סימנים, וזה תוצאה מזה שאומרים שחיה תורה בכלל בהמה תורה. ויש עוד שתי הלכות שנלמדו ששייכים או אתם כלולים בכלל הזה שחיה תורה בכלל בהמה תורה, והדין השני הוא מה שהזכרנו, טומאת נבלות, ויש דין שלישי שלגבי דין הרבעה, כליים, יצירת כליים, כמו שאסור בבהמה אסור גם בחיות הטהורות. אנחנו נחזור לגמרא, ואנחנו ממשיכים בשורה שנייה בעין א' עמוד א', כש בן עזאי שמע את התשובה לשאלה שהוא לא ידע איך לענות, הוא התלהב, ובלשון הזה אמר לי, זה מה שרבי יונתן מספר, כך אמר לי בן עזאי, חבל על בן עזאי, הוא אומר לעצמו, חבל על עצמו, שלא שימש את רבי ישמעאל. הרי רבי יונתן סיטט את המקור, את הדבריו של רבי ישמעאל, ובן עזאי יוגיש שהוא פספס, שהוא החמיץ את ההזדמנות ללמוד אצל רבי ישמעאל, והנה החוכמה והדרשה של רבי ישמעאל שמאיר את ענייננו. עכשיו הגמרא חוזרת על כל מה שאמרנו באופן מורחב ומפורט. חיה בכלל בהמה מנהלן, תשימו לב, אנחנו בהגמרות המסומנות מנסים לדייק בסימונים, במספורים, וכאן אתם רואים א', הא' הזה הוא מחובר לא' שנמצא בברייתא, אמרנו שתי שורות מסוף עין עמוד ב', חיה בכלל בהמה, והנה חיה בכלל בהמה, ממשיך הגמרא אצלנו מנהלן, רק שבהמשך אנחנו נראה גם ההתייחסות לבית, כאן, כלומר בהמה בכלל חיה מנהלן, זה עוד שלוש שורות בגמרא כאן, שהגמרא תרחיב ותביא את המקור גם לזה. והמספור שאתם רואים בשורה האחרונה בעין עמוד בית, מספרנו 1 עד 4 שממשיך כאן בשורה הראשונה בעין א' עמוד א', הגמרא תתייחס לדברים האלו גם עוד כמה שורות, אתם תראו שוב פעם אותו מספור 1, 2, 3 ו-4 עוד כמה שורות בעיגולים, הכל קשור לברייתא. אנחנו שוב פעם 4 שורות מראש עמוד עין א' עמוד א', חיה בכלל בהמה מנהלן דכתיב. זה שאומרים שחיה הם יצורים קשרים, אבל הם לא ביתיים כמו הצבי ועוד, הגמרא מפרטת את שמותיהם. כתוב בתורה, זאת הבהמה אשר תאכלו, שור, שה, כסבים וכולי, ובהמשך הפסוק כתוב, אייל וצבי ויחמור. עכשיו, אייל, צבי ויחמור הם לא ביתיים, הם חיות, והם אשר תאכלו הם כשרות. הכיצד? אבל הפסוק סך הכל פתח עם הביטוי הבהמה. זאת הבהמה. לא מזכירה בפסוק הזה המילה חיה, ובכל זאת נרשם בפסוק שמות של חיות. הכיצד? אז איך מסבירים את זה? חיה בכלל בהמה, הם כלולים תחת השם בהמה בכלל חיה מנהלן תכתיב, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ, כל מפרסת פרסה. אז הפסוק פותחת בביטוי זאת החיה, וממשיך לדבר על בהמה. כיצד? בהמה בכלל חיה. אז נגיד שתי הכותרות האלו יש פרטי פרטים, 4 בסך הכל, חיה טהורה בכלל בהמה טהורה, זה מתאים א', שורה רביעית מראש עמוד, אמרנו חיה בכלל בהמה, שנכנסים לפרטים נדבר על חיות תורות, בהמות תורות, וכן חיות תמיות, בהמות תמיות. אז בכותרת חיה בכלל בהמה נמצא הפרט הבא, 1, חיה תורה בכלל בהמה תורה לסימנים. ורש"י מציין שכל פעם שהתורה מזכירה מעלת גירה, מפרסת פרסה של סעד שסע, זה תמיד צמוד למילה בהמה. אז איך אני יודע שבחיה גם יש למצוא אותם סימני כשרות? זה בגלל שחיה בכלל בהמה לסימנים. אנחנו מציינים פה בשוליים מה שאמרנו בעל פה כבר, יש עוד דברים שהם תוצאות מן הכלל הזה, ואמרנו מפנים לעין רש"י, עין עמוד ב', דיבור מתחיל חיה טהורה, שמה קראנו כבר. נמשיך בגמרא. חיה תמיה בכלל בהמה תמיה להרבעה. התורה מזהירה נגד כליים, הרבעה, שני מינים שונים. התורה מזהירה בזה בפסוק שמזכיר בהמה. איך אני יודע שאסור לעשות להרביע שני מינים שונים גם בחיות, חיה תמיה? זה בגלל שחיה בכלל בהמה. ברש"י, שוב פעם אמרתי מקודם, צריכים לחזור לעין עמוד ב', ורש"י כותב, נגיד שלוש שורות מסוף העמוד, רש"י כותב, ולארבע נמי איצטריך, את הידיעה שחיה בכלל בהמה, דה ארבעת כלאי בבהמה כתיב ולא בחיה, אלא אחד המיני הוא נקט, רק אחד, שהגמרא הזכירה סימנים, זה רק אחד מההלכות שיוצאות מהכלל הזה. רש"י ממשיך, אחי גרסינן, חיה תמיה בכלל בהמה תמיה להרבעה, וכדפרישית בשורה הקודמת, דהרבעה בבהמה כתיבה, ומשמע שהתורה אוסרת הרבעה, משמע בין תמיה ובין תורה. וחיה מבהמה נפקה, והוא הדינמי דחיה תורה להרבעה, לאיסור רביעה, בכלל בהמה תורה. אל בכל כלל ידברייתא מפרש חד המילתא, להשמינה דמיקולאו איקה למילא. כפי שאמרנו כבר פעם, פעמיים, שהגמרא לא מפרטת את כל התוצאות. אנחנו נמשיך בגמרא. בהמה תמיה, זה מספר 3, בהמה תמיה בכלל חיה תמיה, לגבי איזו דין יש תוצאה, לכי דה רבי דתניה. יש כאן ברייתא, 3.5 שורות. הנושא של הברייתא זה באיזו נסיבות בתחום טומאה יביא אדם קורבן עולה ויורד. בספר ויקרא התורה מאפשרת לפעמים קורבנות לפי יכולות הכספיות של של החייב בהן, וזה נקרא קורבן עולה ויורד. אם אדם עשיר יביא בהמה, אם אדם עני הוא יביא עופות, ואם אפילו פחות מזה, אם אין לו, אז הוא יביא מנחת, מנחת חוטא. זה קורבן עולה ויורד. רבי, עכשיו הכלל שהזכרנו, שבהמה תמיה בכלל חיה תמיה, הידיעה הזאת יש לזה נפקמינה לגבי הדין של קורבן עולה ויורד בעניין תומה, תומה שקשור לקודשים, לבית המקדש, לחדר רבי, כמו שרבי מלמד. תתניה, רבי אומר, אקרא אני חיה. יש פסוק בויקרא פרק ה' פסוק ב', ואנחנו הבאנו את הפסוק למעלה בשוליים. שם כתוב, או נפש אשר תיגע בכל דבר תמי, או בנבלת חיה תמיה, או בנבלת בהמה תמיה, או בנבלת שרץ תמי, ונעלם ממנו והוא תמי והשם, והוא עובר עבירה הקשור. אנחנו לא מפרטים עכשיו, הפסוק לא מפרטת, אבל הקשור לעניין תומת קודשים, תומת בית המקדש. אז בפסוק כתוב, מתחילה או בנבלת חיה תמיה. רש"י בשורה הראשונה כאן כותב, אקרא אני חיה לגבי קורבן עולה ויורד. כתוב, או נפש אשר תיגע בכל דבר תמי, או בנבלת חיה תמיה, או בנבלת בהמה תמיה. ודי היה בקריאת חיה, ויודע אני שהבהמה בכלל חיה, בהמה למה נאמרה? אם אני יודע שבהמה בכלל חיה, והבאנו את ההוכחה לזה כבר, למה התורה מפרטת בהמה? אתה כותב, נבלת חיה, התורה, זה כולל בהמה. נאמר, אז עכשיו, הברייתא ממשיכה, אחרי שרבי העלה את השאלה, למה התורה כותבת בנבלת בהמה טמאה, אחרי שהיא כותבת בנבלת חיה טמאה. אז התשובה. נאמרה כאן בהמה טמאה, ונאמרה להלן ביקרא פרק זין פסוק חף א', כתוב בעניין תמי, אדם תמי שאכל קודש, כתוב שם בהמה תמיה. מיד נסתכל שוב פעם בשוליים למעלה, ביקרא פרק זין פסוק חף א', כתוב ונפש כי תיגע בכל תמי בתומת אדם או בבהמה תמיה או בכל שקט תמי ואכל מבשר זבח השלמים אשר להשם ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. אז יש לנו שני פסוקים, ויקרא A פסוק ב', שם קראנו מקודם הביטוי מופיע בהמה טמאה שהיה נראה ללא צורך, ופסוק ויקרא ז' פסוק כ"א שוב פעם בהמה טמאה, זה מאפשר גזרה שווה. מה אז? ממשיך הגמרא, מה להלן טומאת קודש? בפסוק כ"א בפרק ז' מדובר ואכל מבשר זבח השלמים, מדבר באדם שאכל מבשר זבח שלמים. אז מה, כמו שם מדובר בתמי שאכל קורבן, אף כאן בפרשה שמדבר על קורבן עולה ויורד, טומאת קודש. מה הכוונה? רק מי שאכל הקורבן בטומאה חייב בעולה ויורד, ולא מי שרק נגע בקורבן כשהיה אדם טמא. למה יש להדגיש את זה? כשקוראים פסוק ב' בפרק A לבד, כתוב או נפש אשר תיגע בכל דבר תמי או בנבלת חיית מי וכו', לא מוזכר בפסוק שמדובר באכילת קורבן, רק בגלל שבפסוק כ"א בפרק ז' מדובר על אכילת קורבן. אז אני יודע שמי שהיה תמי ואכל קורבן בתומתו והוא לא ידע, הוא שייך לפרשת קורבן חטאת עולה ויורד. אנחנו נסתכל ברש"י בשורה רביעית מראש העמוד, נאמר כאן בהמה טמאה, ונאמר בתמי שאכל את הקודש בפרשת צו, וזה הפסוק שקראנו ויקרא זין פרק חפה לה ונפש כי תיגע בכל תמי בתומת אדם או בבהמה טמאה. מה להלן בתומת קודש? כלומר בתמי שאכל את הקודש, לא מי שנגע בקורבן, זה לא יחייב אותו בקורבן עולה ויורד, הוא היה צריך לאכול את הקודש. אף קורבן עולה ויורד דכתיב או נפש אשר תיגע וכו', הוא משמע בנגיעת תומה מחייב לי קורבן עולה ויורד, דאפינן בהא גזירה שווה דלא מחייב עד דאכיל קודש או ייכנס למקדש בתומה, ולהא מילתא איצטריך לן בהמה טמאה בכלל חיה, דילאו דקים לן מזאת החיה. הפסוק שהזכרנו מוקדם יותר, מימוז, ויקרא י"א פסוק ב', וזאת החיה אשר תאכלו וכולי. אם לא היינו יודעים דבהמה בכלל חיה, לא הווה מייתר להנהי בהמה טמאה לגזר השווה. דלא הווה מצי למימר עקרני חיה. אז ההתחלה של הלימוד של רבי לא היה מתחיל. אנחנו נחזור לגמרא, מספר 4. בהמה תורה בכלל חיה תורה ליצירה, דתנן. יש לציין פסוק שזה גם מובא ברש"י, כתוב ויצר במעשה בראשית, כתוב ויצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה. אז הדין הרביעי יהיה קשור לענייני תומת לידה. נראה, עכשיו נמשיך בגמרא. אמרנו שבהמה תורה בכלל חיה תורה ליצירה, דתנן. המפלת, לשון הפלה, אישה שמפילה, מין בהמה, חיה ועוף, ייצור מוזר שיוצא מהאישה, בין טמאים בין טהורים, לא משנה אם הייצור דומה למשהו טמא, או דומה למשהו טהור, או סוס, או לפרה. אם זכר, אם מה שהפילה הוא מין זכר, תשב לזכר. יהיה לה דיני תומה ותרה, כאילו היא ילדה ילד זכר. זה אומר, אישה יולדת 107 ימים, ובמשך 33 ימים הבאים היא טהורה. בלי להיכנס כאן לכל הדינים הקשורים לזה, אם נקבה, תשב לנקבה. זאת אומרת, היא תהיה טמאה לשבועיים, וטהורה למשך 66 ימים. אינו ידוע אם היא פילה ולא ידוע את המין אותו נפל, תשב לזכר ולנקבה, דברי רבי מאיר. היא צריכה לקחת את החומות של שניהם, אז היא תהיה טמאה כמו נקבה 14 יום, ומיום 15 עד סוף 40, רק 40, היא תהיה טהורה, ש-26 ימי טהרה. זה החומה, זה תוצאה מהחומות של נקבה וזכר. בלי שוב פעם להיכנס לכל החשבון, אמרנו העיקר. וחכמים אומרים, כל שאינו מצורת אדם אינו ולד. הגמרא שואלת ולרבנן, היי קרא למה לי? עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י, הכי גרסים לרבנן, היי קרא למה לי? כולי לחדרי בי אתה, והמתניתן קאי, ולרבנן דפליגי עד רבי יוסי הגלילי. הרבנן הם מתארים בין אם מדובר בעובר במאי תורה או עובר מת במאי תמאה, הם פותרים מטומאה, מתארים. אז הרבנן שחוקים הרב יוסי גלילי, הקרא דרב נחמן ויקרא פרק ה' פסוק ב', דיאפינן מיני ויהי זה עובר שבתמאה תמאה, למה לי? כי לפי הרבנן עובר שבתמאה לא תמאה. אז למה הרבנן צריכים את אותו פסוק? התשובה, נמשיך ברש"י, לחדרי ביהודיאטה, חיה תמאה לגופי, לדין עצמו זה שחיה תמאה שמתה מתמאה, לא קשור לעוברים. ובהמה תמאה לגזירה שווה, והיידי כתב תמאה בבהמה משום גזירה שווה, כתב נמי המילה תמאה בחיה, למרות שזה לא מדובר דווקא בחיה תמאה, גם חיה תורה שמתה מתמאה. לכל פרשה שנאמרה ונשנית, לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה. והחידוש פה זה היה גזרה שווה. עד כאן שיעורנו להיום.